כן, אנחנו כן לומדים קצת תיאולוגיה נוצרית. כן, אני חוזר פה לאולם. אולם בסוף דברי ימיהם בדור האחרון לבני ישראל נתגשמה האלוהות, והייתה לעובר בגוף של בתולה משפחה רמה בישראל, והיא ילדתו. אנושי בנגלה ואלוהי בנסתר, נביא שלוח בנגלה ואלוה, שולח נביאים בנסתר, והוא המשיח הנקרא אצלנו בן האלוהים, והוא האב, והוא הבן, והוא רוח הקודש. והנה אנחנו מייחדי האלוה באמת, אם כי בלשוננו מופיע השילוש. טוב, אז זה לכאורה אלילי ממש, כן? כלומר, שלומר שהאלוהים נכנס לתוך גוף, לא רק נכנס, נהיה גוף, זה עבודה זרה מאוד מאוד רצינית. והשאלה היא, מאיפה הדבר הזה נולד? עכשיו, מה שמעניין לעומת עבודה זרה רגילה, המינות בא, אומרת לעבוד אלילים בשם אלוהי ישראל. וזה דבר חידוש. כלומר, עד עכשיו, כשמישהו רצה לעבוד עבודה זרה, אז הוא היה עוזב את אלוהי ישראל, והולך לעבוד אלוהים אחרים. הבעל, האשתורת, וכדומה. כן? במקום לעבוד את השם, הוא הלך לעבוד אלוהים אחרים. החידוש של המינות, זה לעבוד עבודה זרה בשם היהדות. וזה דבר הרבה יותר קשה, בגלל שיש כאן משיכה אחרי דבר שהוא אמיתי, שזה תורת משה. יש בכלל בגמרא ביטוי לגבי המינות, שנה מינות דמשכה. המינות שונה מעבודה זרה בזה שהיא מושכת. מדוע? כי כאשר יהודי נמשך אחרי המינות, הוא פוגש שמה את היהדות שלו עצמו. ולכן הכוח של המשיכה הוא הרבה יותר חזק, כי אפשר לצאת משם. כל באיה לא ישובון. נכון, אבל זה מסולף, אבל זה מה שנותן את הכוח. ולכן יש סכנה יותר גדולה בנצרות מאשר בעבודה זרה אחרת. זה כאילו מכניסים את הצלם להיכל עצמו. כן? העמדת צלם בהיכל בעצם ביסוד זה הנצרות. כן, רק
אשם. אנחנו מתאהים למשל בעניין של
מינות, ובעצם
מי
שעבוד
עבודה זרה בשם
השם,
זה הגדרה של מינות?
לא, זה לא הגדרה של מינות. הגדרה של מינות זה משהו אחר. הגדרה של מינות זה מי שמקבל את תורת משה, תורת ישראל, נגד עם ישראל. כלומר, זה לבוא בשם היהדות נגד היהודים. בסדר? זה הגדרה של מינות. אבל פה אנחנו רואים בתיאולוגיה של המינות, יש שם דברים שמקורם בתוך תורת ישראל ומקבלים לבוש אלילי. והשאלה היא, מאיפה זה נולד?
אלא, מה הגדרה מינות?
מינות זאת שיטה של קבלת היהדות נגד היהודים. למשל, הביטוי המובהק של המינות זה הנצרות. שהנצרות מקבלת את התנ"ך, מקבלת את התוכן של היהדות, נגד עם ישראל. כלומר, הנקודה שמפריעה למינים היא הנקודה של בחירת ישראל, הסגולה הישראלית. רוצים שכולם יהיו סגולה, ולכן בשם היהדות מדברים על קוסמופוליטיות המנוגדת ליהדות. כן, בבקשה.
אני לא מבין מה הבעיה של אלילות, למה אלוהים לא יכול להיכנס לבוק של בינם?
השאלה היא לא האם הוא כל יכול או לא, השאלה אם זה עבודה זרה או לא. כלומר, לומר על אדם שהוא אלוה, האם הדבר הזה הוא כשר לפי היהדות או לא? כי עבודת אלילים זה לעבוד למישהו שהוא לא הקדוש ברוך הוא. מאחר וישו הוא לא הקדוש ברוך הוא, אז מי שעובד לו, הוא עובד עבודה זרה. מובן? טוב, אז השאלה היא, זו הסיבה גם שהתורה אומרת, לא תעשי לך פסל, כל תמונה אשר בשמיים, לא במקרה. כן? כלומר, הייתי אומר ככה, היסוד של זה הוא עתיק מאוד. הרי לא, למה התורה סיפרה לנו את המעשה של העגל? כדי שנדע שהייתה קבוצה בעם ישראל שהעלילה את משה. אמרו, קום עשה לנו אלוהים, כי זה משה האיש אשר אלינו בארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. לכאורה, אם משה נעלם, אז מה צריך לשים במקומו? מנהיג אחר. מה הם אומרים? במקום משה, עשה לנו אלוהים. סימן שהם סברו שמשה הוא אלוהים. כלומר, הייתה קבוצה באומה שנטתה לקחת דמות רבנית, לא יודע מה, ולהליל אותה. כן, מצאנו דבר דומה לזה אצל העברים הקדמונים. העברים הקדמונים, מה היה המקצוע שלהם? איזה עברי קדמון שמעתם עליו? תרח. תרח היה עברי, והייתה לו חנות לאידיאולוגיות. הוא היה מוכר אידיאולוגיות לאומות העולם. נכון? ספק כזה, איזה מין מרכזייה שמספקת את האידיאולוגיה של כל אומה ואומה, והגויים קנו, נכון? קנו את האידיאולוגיות. והאידיאולוגיות באותם הימים היו בדמות של פסלי עבודה זרה. נשאלת השאלה, אם הגויים היו מסוגלים לחשוב שעברי יכול לייצר אלים, אז מה הם חשבו על העברי עצמו? שהוא אל אלים. כלומר, אנחנו רואים כבר כוונה קדומה, עוד לפני אברהם אבינו, אצל אומות העולם, לקחת יהודי ולעשות אותו עבודה זרה. יש משהו דומה גם לגבי הבקשה של יעקב אבינו, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תקברני במצרים. מה הסיבה לכך? מה אומר רש"י? שלא יעשו אותי עבודה זרה. לכאורה, למה יעקב אבינו חשש שיעשו אותו עבודה זרה רק אחרי מותו ולא בחייו? כי כשעושים יהודי חי לעבודה זרה, על המקום הוא בא ומכחיש. אבל כשהיהודי מת, אי אפשר. אז רואים שהנטייה היא לקחת יהודי מת ולעשות אותו עבודה זרה. כן? כלומר, יש נטייה כזאת בנפש, שהיא באה לידי ביטוי במהלך הדורות, כשהגויים מרגישים שיש כוח של עוצמה אדירה של רוחניות שבאה מנשמת ישראל. ברור? כלומר, בעצם כשהגויים עובדים עבודה זרה, הם עובדים עבודה זרה לאלוהי ישראל, השוכן באומתו. עכשיו, במחשבה אלילית, איך הדבר הזה בא לידי ביטוי? בצורה מגושמת. לוקחים תינוק יהודי אחד, והוא הופך להיות המושא של כל ההערצה האלילית לאלוהי ישראל. מובן? זאת אומרת, במי מאמינים באמת הנוצרים? הם מאמינים באלוהי ישראל בלי לדעת. מובן? כלומר, בעצם מה שמסתתר מאחורי הרגש הדתי העמוק של העולם הנוצרי, זה הערצה לאומה הישראלית. אבל, בתקופה שבה הדבר הזה התרחש, עם ישראל היה מבחינה פוליטית על הפנים ומטה. אי אפשר היה ברצינות לקחת את עם ישראל במצבו דאז כמושא של עבודה. אי אפשר היה להשתחוות לעם מושפל. אז במקום זה לקחו את מה שמייצג אותו עם מושפל, הירח הרוחנים שהוא מייצג, נתנו לו דמות של צעיר סובל, ואליו הם משתחווים. מובן? לכן זה לא עבודה זרה, זה יותר גרוע.
לא, זה בכלל, כי מה הדרך לאומות העולם לעבוד את הקדוש ברוך הוא? דרך עם ישראל. אז זה בדיוק מה שהם עושים.
באופן פנימי זה מה שהם עושים. באופן גלוי הם עושים משהו חמור מאוד. הם עובדים לאדם. לא סתם לאדם, לאדם מת.
יותר גרוע.
יותר גרוע. אם כבר, אז תעבוד למישהו חי. כן? כן, בבקשה.
אני לא מבין למה צריך לעשות את זה לאדם,
אם
זה נטייה באנושות, לקחת את היהודי כאילו שהוא מת, ולא. אנשים כאילו טיפשים, עובדים
למעלים, כל מיני... כלומר, פשוט אנשים טיפשים. אני אשאל אותך שאלה. הנוצרים הם מיליארד בערך, נכון? מיליארד טיפשים? יותר מזה, וכי הנצרות איננה התוכן הרוחני של החלק המלומד ביותר של האנושות, המתקדם יותר מבחינה תרבותית. כן, אבל אני אומר, מי שבסופו של דבר כבש את כדור הארץ והשליט את התרבות שלו על כדור הארץ כולו, זה העולם הנוצרי. והעולם הנוצרי חי מהמיתוס הזה. אז קשה מאוד להגיד שזה סתם טיפשות. כי טיפשויות יש הרבה בעולם. אני לא אומר שזה לא שטות, ודאי שזה שטות. השאלה למה דווקא השטות הזאת היא זו שתופסת את הנפשות ולא אחרת. אז יש כנראה איזשהו יסוד פסיכולוגי עמוק. כן.
אבל הרבה, רוב הנוצרים הם לא באמת הנוצרים. מתנזרים, שנגיד, לא הכמרים ממש, אלה שבאמת מתנזרים מכל הדברים האלה ועושים. הם אנשים סתם, הם נכון, הם נשים צלב, אומרים ישו וזה, אבל הם לא באמת מאמינים.
אתה חושב שהנוצרים לא מאמינים במה שהם מאמינים? זה מאוד מעניין. כן, כן, ודאי.
שהוא אלוהים ממש,
כן. כן. תשאל כל נוצרי, תשאל אותו אם הוא חושב שישו הוא אלוה. בתשובה שלו, תפתיע אותך. ודאי, יגיד לך כן. זה העניין. מי שלא חושב את זה אצלם, הוא נחשב לאפיקורס. כן, בבקשה.
נוצרים מלומד, אבל לא בנוצרים שמיים. לא באנשים שמיים. לא כל כך מלומדים, לא יודעים כלום.
אתה אומר, רוב הנוצרים הם לא מלומדים ואינם יודעים שזה מה שהם אומרים כל יום ראשון בכנסייה? הם לא יודעים שזה מה שהם אומרים? קצת מעניין מה שאתה אומר. אני אקרא משהו. היה פעם איזה גוי, אני אקרא משהו. צריך לראות עד כמה, צריך להבין עד כמה המיתוס הזה חודר לנפשות. היה פעם איזה מנהיג של מפלגה שמאלנית, אנטי דתית, מצרפת, שפגש את הרב יהודה אשכנזי, אמר לו, תשמע, מה? לא. אז הוא אמר, תשמע, אני לא מאמין בכל השטויות האלה של הכנסייה, זה ממש לא מדבר אליי, אבל תגיד, למה צלבתם אותו? כלומר, בסופו של דבר, צריך להבין שגם האירופאי, האנטי-נוצרי, המתנגד לכמורה, בסופו של דבר הוא מבוית, כן, הוא משתלטת על נפשו המיתולוגיה הזאת. זה נמצא באיזשהו רובד של ההכרה שלו. כי צריך להבין מה, על מה זה מדבר. לא מדבר דווקא על הניסוח הדוגמטי, אבל הניסוח הפנימי, מה שזה אומר בנפש. למשל, יש מה שהנוצרים אומרים שהם מאמינים בו, ויש מה שהם מאמינים בו באמת. הנוצרים אומרים שהם מאמינים שהאלוה ברוב חסדו עשה את עצמו אדם כדי לסבול את סבלו של האדם. זה נשמע רומנטי יפה, נכון? מרגש אפילו. האלוהים עשה את עצמו אדם כדי לסבול את סבלו של האדם, מתוך שותפות גורל כזה. אבל מצד האמת זה לא מה שהם אומרים. הם אומרים משהו אחר לגמרי. שהאלוה עשה את עצמו יהודי, ושפיכת דמו של היהודי זה המכפר על כל החטאים. תחשבו מה המרחק בין זה לבין השואה. כלומר, זה הבסיס. מה? לא, תבין את הבסיס. אם אתה אומר שלשפוך דמו של אלוה שעשה את עצמו יהודי, זה מה שיחפר על חטאי האנושות, אז רק מילימטר משם, שפיכת דמו של היהודי זה תיקון העולם. כלומר, יש פה מאחורי זה איזה מין נטייה שואתית מאוד רצינית. צריך להבין מאיפה זה בא. כן? זה לא דבר קטן. יש תסביך בפסיכולוגיה שנקרא תסביך אדיפוס. מה התוכן של תסביך אדיפוס? שכל אדם רוצה להרוג את אביו כדי לשכב עם אמו, נכון? כלומר, האבא הוא הסמכות המפריעה כאן. מי הוא האבא במובן הקוסמי? הבורא. אז צריך להרוג אותו. ברור? עכשיו, מי המייצג את האבא בתרבות האנושית? היהודים. אז צריך להרוג אותם. עכשיו, זה לא יפה להרוג את האבא, אז עושים את זה בצורה סמלית. יש איזה סמל שמייצג את האב, ותסביך אדיפוס בא לידי ביטוי במיתוס של הפסיון. כן. כן, בדיוק. כלומר, זה מין תהליך כזה, הייתי אומר, דו ערכי, של הערצה ושנאה כאחד. לפעמים אני מעריץ מאוד מישהו, אני כל כך מעריץ אותו שאני מקנה בו. אני כל כך מקנה בו שאני רוצה להרוג אותו, דווקא בגלל הערצה שלי. מובן? זה יש תסביך מאוד עמוק בנפש. כן.
האילות הזאת התחילה כבר בחייו של ישו? כבר בחייו הוא כיחש את זה?
נקרא, אתה שואל אם זה התחיל עוד בחייו של ישו. אני חושב שזה התחיל עוד לפני ישו. כלומר, מה שהתרבות ההליניסטית זיהתה כמסוכן ביהדות, זה הנקודה הזאת. הנוכחות האלוהית בעולם. אז אחר כך מצאו מושא אנושי לדבר הזה. מצאו את אותו האיש. האם אותו האיש הוא חשב ככה? לא יודע. אבל הוא עשה בעיות אחרות. כלומר, יש כלל בהלכה, מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. אז אתה שואל את עצמך, איך יכול להיות שמסביב לאיש הזה קרה כל מה שקרה? אז רואים את זה כבר באבנגליון עצמו, שדבר אחד היה אצלו, שהוא לעג לדברי חכמים. כיוון שלעג לדברי חכמים, מתוך כוונה אולי לחדש את היהדות, נדע להוסיף קצת יותר לייבדיק או משהו כזה, מתוך כך גם הוא הגיע לאלילות. כלומר, הוא לא נמלט מחיסרון של העלאת עצמו, על כל פנים של האדרת הערך של עצמו. ולכן הוא משך הוא את עצמו ותלמידיו לאבדון. בסדר? זה שאחר כך בא פאולוס ועשה מזה מיתולוגיה שלמה, זה כבר פחות חשוב. כן. אז איפה היינו? אז זה ההתחלה של היסוד. אולי נסביר את זה אחרת. טוענים הנוצרים שהיהודים הרגו את אלוהים, ושלכן מגיע להם עונש נצחי. כן, מה אתה רוצה? זה מה שבלוע במה שמובלע. אתה שואל, האם השואה, הרייך השלישי, זאת פעולה נוצרית? תשובה, לא. אבל מי שגרם לזה זה הנצרות. אני אסביר את זה ככה. יש בתיאולוגיה הנוצרית סעיף מאוד מעניין, והוא שאסור להשמיד את היהודים. למה? בגלל ש השפלות שבה נתונים היהודים היא הראיה לאמיתות הנצרות. אז לכן היהודים צריכים להתקיים לנצח עד שאו יתנצרו או שימשיכו להיות שפלים כדי להוות ראיה לטעותם. בסדר? זה מה שאומרים הנוצרים. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד משונה, כי מצד אחד יש פה הצטברות אדירה של שנאה לאורך הדורות, יחד עם איזה מחסום תיאולוגי שאומר לא, אסור, לא הורגים. הדבר הזה כתוב מפורש בדברי עשיו, שאמר, יקרבו ימי אבל אבי, וההרגה את יעקב אחי. מאוד מעניין, כשאדם מכריז על כוונתו להרוג את יעקב, אוטומטית הוא מספק שני מחסומים שיבנעו את זה ממנו. יקרבו ימי אבל אבי, כלומר כל הזמן שהאבא חי אי אפשר, וההרגה את יעקב אחי. אני מזכיר לעצמי שהוא אח שלי. זאת אומרת שעשיו הוא יותר מדי מקורב ליעקב, כלומר הנצרות בראשיתה יותר מדי קרובה ליהדות, כדי להרשות לעצמה לבטל מן העולם את מי שמסר את התנך. אבל השנאה הזאת עוברת אל הנכד של עשיו, עמלק. עמלק יורש את השנאה, אבל איננו יורש את הסימפתיה. במילים אחרות, האירופה החילונית היא זו שיכלה לבצע את המתבקש מהשנאה הנוצרית. ואפשר לומר בפן תת מודע, וזה קצת ללכת רחוק, אבל אני חושב שזה אמיתי, אירופה עשתה את עצמה חילונית כדי שהיא תוכל לבצע את השואה. ואם תחשוב, מי הם המייסדים של החילוניות האירופית, זה מאוד בולט. אחד מהמייסדים, שמו היה וולטר. שמעתם על וולטר?
וולטר.
וולטר אמר דבר מאוד מעניין. צריך לתת שוויון זכויות לכל בני אדם. חוץ מליהודים, כי ליהודים אין תקנה. דבר נוסף, יוהן פיכטה, המייסד של הלאומיות הגרמנית במאה ה-19, אמר, צריך לחתוך את הראש של כל היהודים ולשים במקומו ראש אחר שבו לא יהיה שום רעיון יהודי, או לזרוק אותם אל המדבר אשר משם באו. אם אתה מחבר את האמירות האלה, אתה מגיע קרוב מאוד לרייך השלישי. מובן? זאת אומרת שבסופו של דבר אני מוכרח להכחיש את היסוד התיאולוגי כדי שהוא אוכל לבצע את המתבקש מן השנאה. כך שאפשר לומר שאף על פי שהנאצים לא היו נוצרים במובן התיאולוגי של המילה, אבל הם ירשו את השנאה הנוצרית. מובן? יש פה כמה שאלות. הרב, אם כך, הרפורמיות היא גם סוג של מינות? לא. הרפורמים הם לא נגד עם ישראל. הם עושים טעות, אבל הם לא נגד עם ישראל. השואל נקרא יסקיל עבדי. משה איש האלוהים. חציו איש, חציו אלוהים. יש כביכול המון קווים מקבילים בין משה רבנו לאותו האיש. משה, דת האב, הדין, אותו האיש, דת הבן. עכשיו, משה דת האב, הדין, אותו האיש, דת הבן, הרחמים. האם יש לדברים יסוד? לא. הרב, מה שעשיו אומר והרגה את יעקב אחי, זה למרות האחווה, אבל הוא מזכיר לעצמו את האחווה. טוב, אז איפה היינו? אנחנו עדיין שם. כן. אז אם כן, הם אומרים, טוב, לא זוכר, בואו נראה, כן, כן, הם אומרים כך, שהיהודים הרגו את אלוהים, ולכן הם,
טוב.
כבוד הרב, שלום, אני חושב שלאור הליכתם של ישראלים רבים למזרח, כדאי יותר להתייחס למה הכוזרי לא בודק את האופציה. אני מבין מדבריך שבמזרח אין התייחסות לתיקון הנפש במילואה ולתיקון עולם, וזה בניגוד לחלום. זאת אומרת, אתה שואל, מדוע מלך כוזר לא הזמין בודיסט, נכון? זה מה שאתה שואל. יש התייחסות למזרח בספר הכוזרי בפסקה סמך, נכון? עד כמה שאני זוכר, נכון, סמך א'. אז כשנגיע לפסקה סמך א', בעזרת השם נדבר על זה. אבל אני לא יכול לכתוב את ספר הכוזרי מחדש. בסדר? מה? כן, שם הוא מדבר על הנושא של הודו וכל הדברים, ואז בעזרת השם, כשנגיע לשם תזכיר לי גם להעמיק בדבר.
תגיד לך, מה אתה יכול ללמוד? מה המשהו של השם?
אתה אומר שיבוא לפה ללמוד? אולי הוא לא יכול. איך תדע? הוא לא כותב את כתובתו. אני לא יודע. אולי הוא עכשיו באנטרקטיקה. הוא מוסר את הנפש. הוא יצא עכשיו אל האיגלו. כדי לראות את השיעור. כן? כן. טוב. אז איפה היינו? כן, בואו נקרא את הדברים בפנים. והננו מאמינים כי משיח זה שכן כבוד בתוך בני ישראל כשם שדבק בהם העניין האלוהי עד אותה שעה ללא הפסק. אולם אחרי אשר מרו המוניהם במשיח זה וצלבוהו, התחיל הקצף האלוהי ניתח על המונם, והרצון האלוהי התחיל שורי על היחידים אשר הלכו אחר המשיח, ואחריכן על האומות אשר הלכו אחרי היחידים ההם. ואנחנו איננו מן האומות ההן, ואם אמנם אין אנו מזרע בני ישראל, ראויים אנו יותר מהם להיקרא בני ישראל. כי אנחנו הולכים אחר המשיח ואחר שליחיו מבני ישראל אשר היו 12 במספר, שכן באו הם במקום השבטים. טוב, יש הרבה מה לדבר כאן. דבר ראשון, הטענה הזאת שהיהודים הרגו את אלוהים, היא טענה לכאורה ילדותית לחלוטין. זאת אומרת, כל ילד יודע בהגדרה שזה לא לוגי, אי אפשר להרוג את אלוהים. אז למה הם טענו את זה? הם טענו את זה כי זה היה נכון. כלומר, בואו ננסה להבין מאיפה הם לקחו את זה. באותם הימים יש סילוק שכינה מן העולם. כשהשכינה מסתלקת, איך עובד אלוהים, איך עובד אלילים חש את הדבר הזה, איך הוא מתרגם את זה? התשובה היא שבשבילו הוא מרגיש שהרגו את אלוהים. אלוהים נעלם, אז מישהו הרג אותו. עכשיו, הם מרגישים שבאיזשהו מקום זה קשור בגורל של עם ישראל, בגלותם של ישראל. אז הם אומרים, רי, אז מי הרג אותו? זה קשור ליהודים. מסקנה, היהודים הרגו אותו. ברור? ולכן הם נוקמים בהם. מי לא מבין את זה? היהודים. מדוע? כי כל מקום שגלו ישראל, גלתה שכינה עמהם. אז היהודי, כשאומרים לו שאלוהים מת, הוא לא מבין על מה אתם מדברים. מה, הוא מת? אני פגשתי אותו בבית הכנסת, פגשתי אותו בקהילה, פגשתי אותו באיטליז, פגשתי אותו בבית המדרש. איך אתם אומרים שהוא נהרג? ולא מבינים שעד רבה, הוא גלה עם ישראל מכל העולם כולו. כלומר, מכל שאר העולם אלוהים נעלם, והוא נשאר אצל היהודים. ולכן נוצר מצב פרדוקסלי שהיהודים אינם רואים את הקושי שבגלות מפני ששכינה עמהם, והגויים שונאים את היהודים על זה שהם נשארים בגלות ומשאירים את השכינה בגלות. עכשיו, דבר מאוד מעניין, בשנת 1961 הייתה ועידה נקראת ועידת ותיקן השנייה, שבה האפיפיור הכריז שהיהודים לא אשמים ברצח אל. נזכר אחרי 1900 שנה, נזכר לומר שהיהודים הם לא אשמים. היה אפשר להגיד את זה יותר מוקדם, ואז היינו חוסכים איזשהו סבל ארוך. הדבר הזה הוא עמוק. זה בא לומר שהם הרגישו שזה הפסיק להיות נכון. איך זה הפסיק להיות נכון? כי השכינה חזרה. כלומר, אחד האינדיקציות לחזרת השכינה לישראל, זה שאלה הטוענים שאנחנו סילקנו את השכינה, כבר לא טוענים את זה. כן? אנחנו בתוך התהליך, לכן קשה לנו לראות את זה. לפי העיקרון שאין בעל הגן מרגיש בבלגן. ואין בעל הנס מכיר וניסו. כן? ברור. כן. מה הגדרה של שכינה ו... מה עוד? טוב, שכינה זה הוודאות של הנוכחות האלוהית. וזה מורגש בזמן שישראל על אדמתם, כשישראל לא על אדמתם זה לא מורגש. לכן אנחנו אומרים המחזיר שכינתו לציון. עכשיו יש ביטוי מאוד מעניין, ותחזנה עינינו בשופחה לציון מרחמים. מה זה ותחזנה עינינו? וכי יעלה על הדעת שאתה תחזור לציון ולא יראו? אז כנראה שצריך להתפלל, להיות מאלה שרואים שאתה חוזר לציון, כי לא כולם רואים. אפשר שהקדוש ברוך הוא חוזר לציון, והיהודים לא רואים שהוא חוזר. כן? מדוע הם לא רואים? כי הם בתוך התהליך, הם לא מבינים מה שקורה. ברור? אני ראיתי, רק אתמול ראיתי ספר, בבית המדרש של מכון מאיר. מישהו יחזיק את זה בבית המדרש של מכון מאיר, ספר שבו כל מיני יסודות אמונה, לא יודע מי כתב את זה, שם יש פרק על מדינת ישראל. עם השאלה, האם מדינת ישראל היא חלק מתהליך הגאולה? והתשובה שמה היא, ברור שלא, שהרי לא ייתכן שישות מדינית שאיננה מכירה במחויבותה לתורת משה, היא תהיה חלק מהגאולה. אז עכשיו אני מבין למה המחבר של הספר הזה מתפלל כל יום, ותחזנה אלינו בשופחה לציון. כי הוא יודע להגיד לקדוש ברוך הוא איך הגאולה צריכה להיראות. בסדר? טוב. כי לא כולם רואים.
מאמינים שכאילו בסופו של דבר מדינת ישראל זה כן חלק מהגאולה, והם מתפללים.
זה באמת שאלה. למה אלה שיודעים שזה הגאולה בכל זאת עדיין מתפללים, ותחזנה אלינו? זה באמת שאלה. כי לא כולם עוד הגיעו לזה. יבוא זמן, אנחנו נבטל את זה, את הנוסח הזה של התפילה. כן. אז זה מסביר קצת יותר מה שמתרחש שם. עכשיו יש פה דבר מאוד מעניין. המעבר הזה משבטים לשליחים. 12 שבטים מרכיבים את האומה, ויש, לישו 12 תלמידים, שליחים. והשליחים האלה באים במקום שבטי ישראל. מה אתה אומר? מה זה הצמצום הזה? זה המעבר מן הכלל אל הפרט. כן, הרי מה שהנוצרים אומרים על אותו האיש, שהוא אלוה וכו'. אפשר לומר שזה נכון על נשמת ישראל. נשמת ישראל היא גילוי אלוהי עמוק, גדול. אבל יש סירוב לקבל את ההערה האלוהית שנמצאת בכלל, מצמצמים אותה לפרט. וזה היסוד של עבודה זרה. וכמו כן גם הנצרות הפכה את היהדות לדת. כלומר, בעוד שהיהדות היא זהות לאומית, יש עם ישראל, שאליו פונה הקדוש ברוך הוא, הנצרות פונה אל היחיד, ובמובן הזה היא בהחלט דתית ולא לאומית. אני זוכר לפני כמה שנים, יצא לי לדבר עם קבוצה של אנשי כנסייה, כמרים, נזירים, נזירות וכו'. טוב, תלמיד חכם שלח אותי לשם, אמר, אתה חייב לדבר איתם? בסדר, הלכתי, דיברתי איתם. אמרו לי, כבוד הרב ידבר איתנו על המשמעות הדתית של יום העצמאות. טוב. אמרתי להם, רבותיי, תדעו לכם שאין שום משמעות דתית ליום העצמאות. כשם שאין שום משמעות דתית לחג הפסח, או ליום השבת, או לכל מועדי ישראל, או לכל מצוות התורה. כי מצוותיה של, כי היהדות היא אומה, ולא דת. ולכן, לא יכול להיות שתהיה משמעות דתית למאורע לאומי. המאורע הלאומיות היא הקדושה כאן. עד כאן מה שאמרתי להם. אוטומטית שאלו את כל הקושיות שבעולם. קושיות מאוד מעניינות. כגון, האם אפשר, איך אפשר להזדהות עם מדינה שמחללת שבת, שבה אין צניעות? האם לא צריך לחכות שהמשיח יבוא? האם זה לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה? אני שמעתי את הקושיות האלה, אבל בפורומים אחרים. כן? ואז הבנתי מאיפה באו הקושיות. כן.
אני לא מבין מה המשמעות של שבת בתור משהו לאומי, או הנחת תפילין בתור משהו לאומי.
אתה לא מבין מה הקשר בין שבת, הנחת תפילין למשהו לאומי. שאלה. למה מניחים תפילין? עוד למה? ליציאת מצרים. יציאת מצרים זה מאורע של שחרור של אומה. זאת אומרת, זה אות זיכרון לאירוע הלאומי המייסד.
הרב יכול לסדור חוט בכל המצוות שכתובות בתורה?
כל המצוות בתורה הן כולן לאומיות ולא דתיות. למשל, ברית מילה, שזה משהו פולחני לאללה, נכון? מה כתוב בפרשת לך לך? למה ברית מילה? לתת לך את ארץ כנען. כלומר, זה שטר בעלות על הארץ. למי? לי או לך? או לאומה? לאומה, נכון?
כיבוד הורים.
כיבוד הורים, למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה.
שבת,
וזכרת כי עבד היית במצרים ויבדך השם אלוהיך משם, שילוח הקן. כתוב, אין בעוונותיכם נמכרתם ובשעכם שולחה עמכם. מה? מה זה אין בעוונותיכם נמכרתם ובשעכם שולחה עמכם? מי זאת האם? אם לא השכינה שמה, איזה ספר קריטות עמכם אשר שילחתיה ומי מנושאי אשר מכרתי אתכם לו? מה אתה אומר? שעטנז, תגיד לי, מי לבש בגדי פשטן בימי קדם? המצרים. מי לבש בגדי צמר? העברים. אז כשאתה אומר לא ללבוש את זה ביחד, מה זה אומר? לא לערב את המצריות עם העבריות. בבקשה, הלאה. יש לכם עכשיו עבודה לכל שאר המצוות. אמרנו בערך זה שש מצוות. יש לך, מה? תלמד תורה, תדע. מה? בבקשה. אני לא הבנתי את השאלה, תחזור בבקשה. יום העצמאות זה דבר לאומי, שייך לעם ישראל, נכון? נכון. אז אתה שואל למשל הדרוזים שהם שותפים איתנו במלחמות, איך הם מסתכלים על יום העצמאות? כיום השותפות. הם שותפים אליהם, אבל שותפים אל מי? אל הדת או אל האומה? אל האומה. לכן זה נוגע גם להם. טוב, מה? יש פה שתי שאלות. כבוד הרב, שלום, יש אמירה תמוהה שאני לא יודע מה מקורה, שפאולוס הוא מושתל יהודי כדי למנוע את התפשטות המינות בקרב היהודים ושהיא תפנה אל רומא. מאיפה זה בא? שאלה נוספת, בספרי היסטוריה מלמדים שישו רצה לנצור את התורה ולא לשנות ממנה מאום, ופאולוס הוא ששינה. האם זה נכון? ישו בא לבקש סליחה מרבו, ורבו היה עסוק בתפילה, וישו נפגע מכך. אני לא רואה את המשך השאלה, אבל טוב, בינתיים נתייחס לשאלה הראשונה. המסורת שפאולוס הוא מושתל יהודי, זה לא מדויק, זה האמיתי, זה כתוב בהמשך. יש, כידוע לכם, היה ויכוח אחרי מות ישו, האם לבטל את המצוות או שלא לבטל את המצוות. ויכוח פנימי בין השליחים. פאולוס הוא זה שגבר והחליט שמבטלים את המצוות. לעומת זה, פטרוס, הוא התנגד לביטול המצוות, אבל דעתו לא התקבלה. נכון? מה היה שמו העברי של פטרוס? שאול מתרסוס? לא, שאול מתרסוס זה פאולוס. אני שואל על פטרוס. שמעון, מה? לא, שמעון פטר חמור זה הכינוי שנתנו לו היהודים בימי הביניים. אבל שמו העברי היה שמעון כיפה. מה זה כיפה? זה מילה בארמית שפירושה סלע. סלע, פטרוס, נכון? פטרוס בלטינית. אבל שמו היה כיפה, שמעון כיפה. עכשיו, מה שמעניין, יש אגדה שמסתובבת בעם היהודי מזה דורות, שנקראת אגדתא דשמעון כיפה. האגדה הזאת מייחסת לפטרוס את מה שפאולוס עשה. זאת אומרת, שאומרים שהוא זה שהחליט לבטל את המצוות, ושמטרתו הייתה בעצם לשם שמיים, שהוא רצה להרחיק את הקט של המינים מן היהדות. ושהוא עשה כל מיני ניסים בכוונה כדי להרחיק אותם, כדי שיאמינו בו, ושהוא חי כל ימיו באיזה חדר לבד, ולא היה אוכל בשר, כי הוא רצה לשמור על המצוות, והיה מתפלל לאלוהיו שיחפר לו על מה שעשה, ושהוא הסכים עם הרבנים לעשות את הדבר הזה וכו' וכו'. והחדר הזה שבו הוא היה מין כיפה, ולכן קראו לו שמעון כיפה וכו' וכו'. האגדה הזאת שהסתובבה בעל פה במשך הדורות, למשל סבא שלי סיפר לי אותה. כן, הוא לא קרא את זה בשום מקום, זאת הייתה אגדה. אבל יש גם נוסח, יש כמה נוסחאות לאגדה הזאת מובאים בספר בית המדרש מת אהרון ילינק. ויש איזה שלוש נוסחאות לפחות של אגדתא דשימון כיפה. מה היסוד ההיסטורי של זה? אין לי שום מושג. זה גם מוזכר פה בכוזרי, אגב. תסתכלו בכוזרי, זה כתוב מפורש. חמש שורות מלמטה. אשר לדיננו ונימוסנו מציווי שמעון השליח הם. מי זה שמעון השליח? פטרוס. אז רואים פה חדירה של ההגדה הזאת אפילו לתוך הכוזרי. איך תדע מה האמת ההיסטורית? זה דברים שקשה לדעת. עכשיו לגבי מה שאתה אומר שבספרי ההיסטוריה, רגע, יש פה איזה שאלה שצריך מיד לפתור. שלום לרב, סליחה על השאלה באיחור, אבל... טוב, רגע, נתייחס אחר כך. בספרי היסטוריה מלמדים שישו רצה לנצור את התורה ולא לא לשנות ממנה מאום, ופאולוס הוא זה ששינה. האם זה נכון? ייתכן. ייתכן שישו לא חשב על ביטול המצוות, למרות שהוא זלזל בפרטים של הלכה, הוא חילל שבת. האם זה נכון? ישו בא לבקש סליחה מרבו, ורבו היה עסוק בתפילה, וישו נפגע מכך, לכאורה הוא קיבל את רבו והגאווה בכשילת או משהו כזה. טוב, אנחנו עוד מעט נתייחס לשאלה הזאת, בהמשך הכוזרי. שלום לרב, סליחה על השאלה באיחור, אבל למה פסלו את ישעיהו ליבוביץ'? למרות מה שהרב הזכיר שיעור שעבר על דבריו של ליבוביץ' שתכלס נכונים. זאת שאלה שלא שייכת לנושא, ולכן לא אתייחס אליה. עכשיו לגבי הסיפור של רבו, אז לקראת המשך הדברים של הכוזרים נתייחס לזה בנדר. כן. רגע. רצח, השואל קוראים לעצמו פרויד. רצח האלוהים הוא עמוק יותר וקדום לנצרות, מדובר על אותו רצח מצונזר שירה במדבר. כן, נכון, רואים שיש השפעה של הנצרות על פרויד. כן.
לא הבנתי בדיוק למה היה מוכרח שיהיו 12 שליחים כנגד 12 השבטים.
למה 12 שליחים נגד השבטים? כי הם רוצים לעבור מעבודת הכלל לעבודת הפרט.
ו-12 השבטים היה לעבור מעבודת הפרט לעבודת הכלל.
השבטים זה כללים. כן? טוב. שלום הרב, האם אנו מעדיפים את הגויים עובדי עבודה זרה או כופרים? תודה. זאת שאלה באמת לא פשוטה. ייתכן, באופן עקרוני ודאי שאנחנו מעדיפים גוי שהוא באמת אתאיסט, אבל הבעיה היא שגויים אתאיסטים הם גם אנטישמים הרבה פעמים. מדוע התחושה הזו של סילוק השכינה מורגשת רק על ידי הנוצרים, עם המסקנה שהיהודים רצחו את האלוהים, וזה לא קיים אצל גויים אחרים דוגמת המוסלמים או עובדי עבודה זרה במזרח הרחוק? תשובה, הגויים במערב, אני חוזר על השאלה. מדוע התחושה הזו של סילוק השכינה מורגשת רק על ידי הנוצרים, עם המסקנה שהיהודים רצחו את האלוהים? וזה לא קיים אצל גויים אחרים, דוגמת המוסלמים או עובדי עבודה זרה במזרח הרחוק. תשובה, העולם המערבי ירש את חטא מגדל בבל של מרידה באלוהים. מה שאין כן העולם המזרחי שירש את חטא דור אנוש של שכחת אלוהים. שלום לרב, איזה שכינה יכולה להיות ליהודי גלותי? יש שכינתונת בבית המדרש. אומרים ששמעון החבר חיבר את הפיוט של סדר העבודה ביום הכיפורים. לא נכון. לא שמעון החבר חזוכלית. אבל אומרים ששמעון, פטר חבור, דהיינו, פטרוס, הוא זה שחיבר את נשמת כל חי. ומובא בספר מחזור ויטרי שהאומר את הדבר הזה מנדים אותו. איך אפשר להגיד דבר כזה שהכניסו פיוט של פטרוס לתוך סדר התפילה? לא יכול להיות. מה שורשה הלאומי של מצוות איסור בשר בחלב? השואל ילטה מבית ראש הגולה, יפה. מה שורשה הלאומי של מצוות איסור בשר בחלב? כתוב מפורש, ראשית, לא כתוב מפחד, לא תסבח על חמץ דם זבחי, ולא ילין לבוקר זבח חג הפסח. ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוהיך, לא תבע של גדי בחלב אמו. אז אנחנו רואים שהמצווה הראשונה נוגעת לפסח, המצווה השנייה נוגעת לשבועות, אז לא תבע של גדי בחלב אמו נוגע לסוכות לפי זה. נכון? כי לפני כן גם כתוב, שלוש רגלים תחוג לי בשנה, חג המצות, חג השבועות, חג הסוכות. אחר כך כתוב, לא ילין לבוקר זבח חג הפסח, כן, כנגד פסח. ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוהיך, שבועות. לא תיבה של גידי בחלב אמו, סוכות. כן, עכשיו אומר רבי יצחק אברבנאל שבמלכות אנגלטרה, הלו היא אנגליה, נוהגים שם הרועים בסתיו לעשות חגיגות גדולות ולסבוח לכבוד זה גדי שהם אוכלים אותו בחמאה. אז אם כך רואים שזה מנוגד למנהג עבודה זרה של אותם הימים, אם כן זו מצווה לאומית. אפשר להמשיך? היה מרתון פה של שאלות. טוב, בואו נמשיך. מרתון של תשובות גם. טוב, בסדר. וגם עם רב מבני ישראל, אני קורא כאן בפנוכו, וגם עם רב מבני ישראל הלכו אחרי אותם שנים עשר, והם היו כמחמצת לבני העדה הנוצרית, אשר נעשו ראויים למעלת בני ישראל, והי לנו הניצחון והנפרוץ בכל הארצות. וכל האומות נקראות אל הדת הזאת ומצוות לקיים מצוותיה. הלו הן להעריץ את המשיח ולרומם את הצלב אשר נצלב עליו וכדומה. כלומר, המצוות של הנצרות הן מצוות בתחום הפולחני בלבד. ומה עם כל מצוות התורה? כל התרי"ג מצוות? יש פה אמירה מאוד מעניינת. אשר לדיננו ונימוסנו, מציווי שמעון השליח הם, וחוקנו לקוחים מן התורה, בה אנו הוגים תמיד, ובה אמיתותה אין להטיל ספק כי נתונה היא מאת האלוה. מה פירוש הדבר הזה, חוקים לקוחים מן התורה? או שאתה מקיים מצוות התורה או שלא. מה זה מצוות לקוחות? מה? אם הנצרות הייתה מקיימת מצוות, היה עוד יותר גרוע. בוודאי. כי מה שמבדיל בין היהדות לנצרות זה לא החלטה לקיים מצוות או לא לקיים מצוות. זה לא הנקודה בכלל. הנקודה היא הרבה יותר חמורה. ההחלטה לנתק את הסולידריות הלאומית מעם ישראל. כן, להקים איזה מין מכונה מיסטית אמונית מחוץ לאומה. לא, מה שיכול היה להיות, היה אפשר להקים דת של בני נוח לגויים. כן, כלומר, אגב, ייתכן שפאולוס חשב על זה בהתחלה, כי כשהוא פנה אל הגויים הוא אמר להם כך: מי שנימול בבשר יישאר מהול בבשר, ומי שעדיין ערל בשר ימול את ליבו. אז לפי זה, בחלק הראשון של משפטו של פאולוס הוא מתכוון ליהודים, שהיהודים יעשו ברית מילה ממש והגויים יעשו מילת הלב. כי צריך להבין שבאותם הימים הייתה השפעה גדולה מאוד של היהדות על העולם, והיו הרבה גויים באימפריה הרומית שהתקרבו ליהדות, אבל במיוחד נשים יותר מאשר גברים, בגלל שהגברים נרתעו מפני ברית המילה. בעצם כשפאולוס בא אל הגויים ביוון ואומר להם, הנה יש לי יהדות בזול, הדבר הראשון שהוא מוכר להם זה שלא צריך לעשות ברית מילה. והדבר הזה יכול היה, אם הייתה ענווה מספקת, להפוך להיות כמין, איך לומר, סניף של היהדות. כן, לאחרונה, לפני כ-15 שנה, היה גוי אחד בשם ז'אן וסל, כתב ספר שלם, שבו הוא הציע לערוך רפורמה קטנה בנצרות. והוא כתב את הדברים האלה. הוא אומר, צריך לעשות רפורמה קטנה, שהנצרות תוותר על אמונת השילוש, על מרכזיותו של ישו, על עזיבת עם ישראל, על עוד כמה דברים כאלה, ושהיא תראה את עצמה בתור שליחים של האומה הישראלית בעולם. רפורמה קטנה. כן? הוא קרא לספר שלו הכנסייה בתור הדיאספורה של עם ישראל. טוב, זה אפשרות. זה יכול היה להיות ככה. אבל זה לא נהיה ככה. הגאווה גברה. אבל היה אפשר לעשות את זה. כן. אז שוב אני חוזר עכשיו לשאלה, מה זה החוקים הלקוחים מן התורה? החוקים הלקוחים מן התורה זה כאילו שהתורה היא זימין סופרמרקט, אתה מסובב בין המדפים, מה שנראה לך מתאים תיקח, משהו כזה. וזה המהר"ל אומר, בואו ראה עד כמה התורה אינה מתאימה לאומות העולם, שהרי אחרי שהחליטו להאמין בה לא באו עד גבולה לקיימה. כן? אתה מאמין בזה או רק לא רוצה לקיים? מאוד מעניין. יש באחת המחזות של שייקספיר, יש דיון שמה עם נסיך אנגליה, ואנשי הכנסייה. והם דנים שמה בשאלה שמאוד התרידה אותם, האם מלך אנגליה יש לו זכות להיות גם מלך צרפת או לא. כן, על זה הייתה מלחמת 100 שנה. על מה הוויכוח היה? שמלכי אנגליה היו צאצאים של מלכי צרפת דרך אישה. דרך אישה. ואילו מלכי צרפת היו צאצאים דרך הגברים. והשאלה האם ירושת המלכות יכולה לעבור דרך אישה או לא. על זה הייתה, נלחמו 100 שנה על הדבר הזה. עכשיו מה שייקספיר, שהוא בריטי, מביא שם דיון כזה, ושם רואים שם שחכמי הממלכה מסבירים לנסיך הצעיר, שבוודאי מגיע לנו, מגיע לנו כתר המלוכה של צרפת, ומביאים איזה 15 ראיות. הוכחה כזאת, הוכחה כזאת, הוכחה כזאת. ובסוף כתוב גם, אומרים, וגם בתורת משה, הלא כבר נאמר שאם אין בן, הבת יורשת. זאת אומרת, אם כבר, חזה להצטרופה. לא מזיק. תביא גם את זה. אם לא היה צריך, לא היו מביאים. כן? אז זה ממש ככה. ליקוחים, זה מקום להשראה. אל תיקח את זה יותר מדי ברצינות, אבל אם אפשר לצרף, משתמשים בזה. כן. הוא כבר נאמר באבנגליון, מפי המשיח, אני לא לסתור מצווה ממצוותיה באתי, כי אם לחזק את כל מצוותיה ולאשרן. טוב, יש פה בעיה, איך יכול להיות משפט כזה באבנגליון שסותר את ההחלטות של פאולוס? אומרים חוקרי הכתבים האלה שמן הסתם, כאן בא לידי ביטוי ויכוח פנימי בתוך הנצרות הראשונה. שהיו כנראה מתלמידי ישו שלא רצו לבטל את המצוות, ולכן הכניסו את זה בתוך האבנגליון, ואילו פאולוס התנגד לדבר הזה. כן? כן. אבל איך הם מסבירים את זה היום? זה אנחנו נראה את זה עוד מעט. כן.
למה כאילו, זו פעם אתה אומר, כעצמו בין האלוהים, פעם אתה אומר להריץ את המשיח, כלומר לא יכול להיות משיח...
זה הסגנון שלהם. זה הסגנון שלהם. הם בעצמם עושים את התחלופות האלה.
אז משיח או אלוהים, כאילו...
אותו דבר, אותו דבר. כן, אצל הנוצרים הם מאמינים שהאב הוא הבן, הוא רוח הקודש, הוא המשיח, הוא הנביא, כל מה שאתה רוצה. ולכן כן, ולכן בדיבור שלהם הם משתמשים פעם בזה, פעם בזה. כן. אבל פה אני צריך להתייחס למשפט הזה שמובא כאן באבנגליון וגם מובא בגמרא במסכת שבת. במסכת שבת מצוטט הפסוק הזה של האבנגליון. כן. אז כאן אני צריך להתייחס כבר לשני מקורות בחז"ל. האחד, מה שהובא לפני כן על התלמיד ורבו, ומה שמובא כאן. טוב, אז נתחיל קודם כל במה שמובא בגמרא בסנהדרין על רבי יהושע בן פרחיה. כן, יהושע בן פרחיה היה לפי הגמרא רבו של ישו הנוצרי. שם יש כמה, האמת היא שכדאי פעם לעשות אוסף של כל המקומות בתלמוד שבהם יש התייחסות לנצרות. מאוד מעניין לראות מה הדמות שעולה משם, גם על ישו וכו'. רוב המקומות מצונזרים, אבל היום הם מודפסים לפנינו, כי יש לנו כל הכתבי יד, כל המהדורות הראשונות וכו'. אז במסכת סנהדרין מסופר שבזמן שינאי המלך הרג את החכמים, אז יהושע בן פרחיה ותלמידו ישו ברחו למצרים. עכשיו, כן.
זה לא מתאים לתאריך.
לא, זה לא מתאים. מבחינה קרונולוגית זה לא עובד בכלל. כן. אז איך להסביר את זה? יש לפחות 3 או 4 תשובות. אבל זה לא הנושא כעת, אני רוצה להבין מה המסר שהגמרא רוצה להעביר דרך זה. אז יהושע בן פרחיה בורח למצרים עם התלמיד שלו ישו הנוצרי, ויש לזה הד גם באבנגליון עצמו. כן? באבנגליון הם קוראים לזה הבריחה למצרים, שישו ומשפחתו ירדו, כלומר אביו ואימו וכו', ברחו למצרים. הם נותנים לזה משמעות תיאולוגית אגב. מה המשמעות התיאולוגית? זה, הרי מצרים זה מקום שמנו נולד עם ישראל, אז צריך להיוולד מחדש. כן? כשחזל אומרים שישו ברח למצרים, מה הם מתכוונים? מצרים אצל חזל, אלכסנדריה במיוחד, זה מקום הכישוף. מקום הכישוף. ובעצם כל הכתות הגנוסטיות התחילו ממצרים. יוצא לפי זה שלפי הגמרא יש כאן רמז לזה שהתיאולוגיה הנוצרית היא סוג של גנוזה. כן. מה? הגנוסטים היו כתות אליליות או נוצריות שנתנו פרשנות דואליסטית או לתנ"ך, או לאלוהות בכלל. כאילו שיש אל טוב רב, אל טוב רב, זה קצת יותר מסובך מאשר אצל הפרסים, אבל יש דמיונות לזה. הרבה פעמים כשאתה רואה משל בתלמוד או במדרשים, שמתייחסים לאפשרות של המינים לקרוא כך וכך בפסוק, זה הכוונה לכתות הגנוסטיות האלה. כן. אתה נותן מקום למינים לרדות, כן? כל הביטויים האלה. אז לגבי ישו שבורח למצרים, וכתוב שם ששימון בן שטח, כשהעסק נרגע, שלח מכתב ליהושע בן ברכיה שהגיע הזמן לחזור. אז בדרך, הם עוצרים בדרך במלון, באכסניה, כן? כדי לדמות אותו למשה. גם כן, בדרך במלון. וצריך לזכור עכשיו קצת מילים בארמית. המילה אכסניה בארמית, יש לה שתי משמעויות. המשמעות האחת זה אכסניה. המשמעות השנייה זו אכסנאית. כן, אותה מילה פירושה גם המקום שבו מתאכסנים, וגם המשרתת האכסנאית של המקום. הגיע יהושע בן ברכיה לאכסניה, ראו תלמיד חכם, אדם מהודר, כיבדו אותו. כיבדו אותו יפה, והוא אומר לי ישו, מה נאה אכסניה זו? ישו אומר, רבי, עיניה תרוטות. העיניים שלה לא משהו. כן? אמר לו, רשע, בכך אתה עוסק? נידע אותו. קודם כל רואים פה הרקע, הוא רקע של בעיה בתחום המיני. כן? יש איזה בחור ישיבה, יש לו בעיות בתחום קדושת הברית, קדושת העיניים, יש לו בעיה עם זה. רואים את המרכזיות של הנושא הזה, אגב, בנצרות, עד כמה שזה מאוד חשוב אצלם. כן? שלא לדבר גם כל תורת הסמלים שלהם, היא מאוד קשורה לזה. והבעיה היא, למה הרבו נידע אותו? הרי יכול להיות שישו חשב שרבו נכשל. העניין הוא כזה, גם אם נניח שרבו נכשל, איך הוא חושב שרבו על זה ידבר איתו? אז יש פה איזה משהו מקולקל. כתוב שם בגמרא שישו כל יום היה בא לבקש ממנו סליחה, וכל יום יהושע בן ברכיה היה דוחה אותו. עד שיום אחד אמר לעצמו יהושע בן ברכיה, אם היום הוא בא אני מקבל אותו. עבר מספיק ייסורים, אני אקבל אותו. אבל באותו יום, בזמן הגיע ישו, ורבי יהושע בן ברכיה היה קורא את שמה. מה זה קורא את שמה? מקבל עול מלכות שמיים, אמונת הייחוד. ואז, כיוון שהוא ראה את ישו, עשה לו סימן ביד, להמתין. כמו שעושים, ואז ישו חשב שהוא דוחה אותו. אגב, מכאן רואים את הקשר בין הנצרות לבין פגם באמונת הייחוד, כי כדרך בזמן שהוא אמר השם אחד, דחה אותו. ואז כתוב, זקף לבנה והשתחווה לה. כלומר, כתגובת נגד, כתגובה של תסכול, זקף לבנה והשתחווה לה. מסביר הרב קוק באורות, מה זה לבנה? לבנה זה חלק מבניין. כן, בניין עושים מלבנים. אבל אתה יכול לקחת לבנה אחת ולראות בו את כל הבניין. כך גם הנצרות לקחה אחד מהערכים של היהדות, את האהבה, החסד, והשתחווה לזה. והפכה את זה לעבודה זרה. במקום לקחת את כללות הערכים של היהדות, לקחה ערך אחד מבין כל הערכים, וזה בעצם יסוד של עבודה זרה. עכשיו, מה עם המשפט הזה של אני לא לסתור מצווה ממצוותיה באתי? אז זה סוגיה שלמה במסכת סנהדרין, שנעסוק בה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.